חולין דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, יתיב רב יצחק בר שמואל. קדושה, דבר נשגב, דבר מרומם, אבל גם בקדושה עצמה יש דרגות. יש דבר קדוש, יש דבר יותר קדוש, עוד יותר קדוש. תרומה לדוגמה, שמפרישים מתוך הפירות ונותנים לכהנים, יש לה דרגת קדושה מאוד מאוד נשגבה. אבל קודשים, כמו קורבנות וכדומה, דרגת קדושה שלהם היא מעבר. חכמים מביאים במשנה במסכת חגיגה, 5 דברים של מעלות שתקנו בקורבנות, בקודשים, מעבר לתרומה. אחד מהם זה דרגות של טומאה. האם הטומאה תתפס או לא תתפס? הרי מה שאנחנו יודעים שבטומאה גם כן יש דרגות. כמה שהטומאה היא יותר חזקה, היא נתפסת יותר בדברים. אב הטומאה, כמו אדם שנגע במת או שרץ, שרץ שמת, הוא גם כן יש לו דרגת אב הטומאה. אם הוא נוגע באדם וכלים, הוא הופך אותם לראשון לטומאה. זה דרגה יותר נמוכה. אחרי זה האדם שנגע באוכל או במשקה, עשה אותו שני לטומאה. עכשיו, אם נוגעים אחר כך בחולין, דבר שהוא לא קדוש, אז זה לא מתאמה. שני לטומאה לא יכול לטמא חולין. מה כן? הוא יכול לטמא תרומה. עכשיו, תרומה אחרי שהיא נטמאה, היא נהייתה שלישי לטומאה. היא יכולה לטמא תרומה אחרת? היא לא יכולה. אבל חכמים תקנו, 1 מה5 מעלות שיש בקודשים מעל תרומה, זה שבקודשים גם שלישי לתומה יכול להפוך את הקודשים שיהיו רביעי לתומה. זה מעלה מדרבנן שיש בקודשים מעל תרומה. זה מעלה שיש אותה בקודשים ואין אותה בתרומה. עכשיו, היה יהודי שהלך ואכל, תרומה לדוגמה, או קודשים, שיש בהם דרגה תומה של שלישי לתומה, חס ושלום, אסור הרי לאכול תרומה וקודשים שיש להם דרגה תומה, אסור בכלל לאכול אותם, בתומעתם. אבל הוא עבר ואכל, הוא נטמא. עכשיו, בנוסף לכל התיקונים שצריך לתקן את עצמו בשביל לחפר על החטא הנורא שהוא חטא, הוא הפך להיות עכשיו כמו אדם שאכל שלישי לתומה, שזה מטמא אותו בעצמו עכשיו, והוא לא יכול עכשיו לאכול קודשים מכאן ולהבא. אבל כאן אנחנו באים לדבר קצת שונה. מה יקרה אם בן אדם במקום לאכול את הקודשים בעצמם שהיו בדרגת שלישי לטומאה, הוא אכל חולין שיש בהם דרגת שלישי לטומאה? איך ייתכן? הרי חולין לא יכולים להגיע לדרגה כזאת של שלישי לטומאה, אלא מדובר כאן על כזה מין אדם שגם את החולין שלו הוא שומר כאילו שהם קודשים. את החולין שלו הוא שומר כאילו שהם קורבנות. ואז יש חידוש מאוד גדול, שברגע שאדם גם את הבשר החולין הוא אוכל כאילו זה קודשים, כי הוא רוצה להיות רגיל שהבשר שהוא אוכל לא יהיה טמא, כדי שלא יבוא לאכול בשר של קורבנות טמא, אז באותו רגע גם החולין שלו יש להם את המעלה של קודשים מדרבנן אמנם, שהם נחשבים טמאים ברגע ששלישי לתומאה נגע בהם. עכשיו, ברגע שאדם אבל אכל שלישי לתומאה של חולין שנעשו על טהרת הקודש, זה לא קודש בעצמו, על זה בא עכשיו רב יצחק בר שמואל בר מרתא, והוא למעשה שומע את החידוש הזה מרב נחמן. יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמיד רב נחמן, ורב נחמן יתיב וכאמר את החידוש הזה: האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש. מקרה כזה, באדם היה לו בבית חתיכת בשר של חולין, אותו בן אדם נזהר תמיד לאכול בשר בטהרה, כאילו שזה קורבן, שומר על הבשר שלא יתאמל, כאילו שהוא קורבן, אז ברגע שנגע בו שני לטומאה, הוא הפך להיות שלישי לטומאה, מדרבנן, אותו בן אדם הלך ואכל מהחולין הזה, שהיה שלישי לטומאה, מכיוון, איך נתפס בו שלישי לטומאה? כי הוא היה על טהרת הקודש. עכשיו, מטבע הדברים, היינו מצפים שבן אדם שאכל את החולין, את הבשר הזה שהוא שלישי לטומאה, יהפוך בעצמו גם כן להיות אסור באכילת קודשים. מחדש רב נחמן, שהוא טהור מלאכול בקודש. מותר לו לאכול קודשים. למרות שהוא אכל חולין שנעשו על טהרת הקודש בדרגת שלישי לטומאה, זה לא מטמא אותו, ומותר לו עכשיו לאכול בשר של קורבנות. הרי אם הוא היה אוכל בשר של קודשים בדרגת שלישי לטומאה, הוא כן היה נטמא. והוא לא היה יכול עכשיו לאכול קודשים. אבל מכיוון שהוא אכל חולין שנעשו על טהרת הקודש, אז רב נחמן חידש בשיעור שזה לא מטמא אותו. לא מטמא אותו. למה? מה הטעם? למה זה שונה באמת חולין שנעשו על טהרת הקודש מהקודש בעצמו? אם אתה אומר שחולין שנעשו על טהרת הקודש יש להם את אותה הדרגה כמו קודש עצמו, אז למה באמת שזה לא יטמא את האדם? אז הוא הסביר שאין לך דבר שעושה, שזה על ידי מעלה של דרבנן, רביעי בקודש, אלא אם כן הוא היה שלישי של קודש מקודש. בשביל שדבר טמא שהוא בדרגת שלישי לטומאה יעשה קודשים, יעביר עליהם טומאה ויהפוך אותם להיות רביעי בקודש, הוא חייב להיות קודש מקודש השלישי הזה. הוא חייב להיות קודשים באמת. קודשים שנטמאו בדרגת שלישי לטומאה יכולים להעביר את הטומאה שלהם לעשות רביעי לטומאה גם. אבל כשזה חולין שנעשו על טהרת הקודש, זה כבר לא יכול להעביר את הטומאה לרביעי. ככה חידש רב נחמן. מטיב רמי בר חמה, מהברייתא הבאה שאמר אותה רבי יהושע. אדם שאוכל שלישי, מאדם שאוכל אוכל שהוא בדרגת שלישי לטומאה, אותו בן אדם שאכל הפך להיות שני לקודש ואין שני לתרומה. הוא הפך להיות בדרגת טומאה של שני לטומאה כלפי אכילת בשר של קודשים, שהוא עכשיו יכול לטמא למשל קודשים, או שאסור לו לאכול קודשים, אבל הוא לא נהיה שני לתרומה. הטומאה שיש בו עכשיו, באותו אדם שאכל את השלישי לטומאה, היא לא טמאה אותו שהוא עכשיו יהיה שני לגבי תרומה, לטמא תרומה. ובאיזה סוג מאכל מדובר, שמה הבן אדם הזה אכל? בחולין שנעשו על טהרת תרומה. אדם שאוכל חולין ושומר עליהם כאילו שהם תרומה. ואז גם במקרה הזה, החולין הזה נתפס בו גם שלישי לטומאה. אבל ברגע שבאדם אכל מהשלישי לטומאה הזה, זה אומנם משפיע עליו שהוא יכול לטמא עכשיו קודשים, אבל זה לא משפיע עליו שהוא יכול לטמא תרומה. נשאלת השאלה, המאי, למה בן אדם הזה שאכל שלישי בחולין שנעשו על טהרת התרומה, למה הבן אדם הזה פסול? למה בן אדם הזה הוא נחשב שני? למה בן אדם הזה מטמא קודש? אומרים שבן אדם שאכל שלישי לטומאה, הוא לא יטמא תרומה, אבל הוא יטמא קודש. למה קודש הוא כן יטמא? נשאלת השאלה, המאי, הרי הלאו קודש מקודש הוא, הרי מה הוא אכל, איזה מאכל שהיה בדרגת שלישי לטומאה? חולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל הוא לא אכל קודש מקודש, הוא לא אכל בשר של קודשים שנהיה בדרגת שלישי לטומאה, אז איך נהיה טמא שיכול לטמא עכשיו גם קודשים? אמר לי, אנך לחולין שנעשו על טהרת תרומה, שטהרת התומה היא מדרבנן אצל הקודש. שלישי שלו הוא ספק שני לפסול אדם. כששומרים חולין כאילו הם תרומה, השמירה היא כל כך קלה וקלושה יחסית לקודש, שזה נחשב כאילו לא שמרו עליה בכלל כלפי קודש. אז לכן כשבאדם אכל חולין שנשמרו בטהרת תרומה, אז כלפי קודש הוא נחשב שהוא אכל, אם החולין הזה נטמאו אפילו בשלישי לטומאה, כלפי קודש זה נחשב שהוא אכל דבר שהוא בכלל נטמא יותר, שהוא יותר טמא, זה נחשב שבכלל שמרו עליו בטהרה. זאת אומרת, כששומרים חולין כאילו הם תרומה, השמירה היא פחות מאשר כששומרים חולין כאילו היא קודש. אז לכן, כלפי קודש, כששמרת על חולין כאילו היא תרומה, זה כאילו לא שמרת בכלל. לכן זה מתמה כשאכלו מהחולין הזה, שנעשו על תרת תרומה. שואלת הגמרא, ומינת תמרה, מה המקור שלך שבאמת השמירה ששומרים על תרומה לא נחשבת שמירה כלפי קודשים? דתנן, בגדי עם הארץ. מדרבנן, עמי הארץ, יש להם דין של אב התומה, כי אתה לא יודע איזה תומה יש להם, הם לא נזרים מתומה וטהרה. אז הבגדים שלהם הם כמו מדרס של זב, זה כמו שאדם שהוא בתומת זב, שאם הוא יושב או שוכב על דבר שראוי לישיבה או על דבר שראוי לשכיבה, הוא מתמה את זה בדרגת אב התומה, תומת מדרס. אז בגדי עם הארץ, אפילו שלא ידוע שהוא זב, הבגדים שלו נטמעים כאילו שהוא זב, כמו מדרס של זב, זה נטמע בדרגת אב התומה. למי? זה לאותם פרושים שאוכלים חולין בטהרה. מבחינתם הם מאוד נזרים לא להשתמש עם בגדים של כאלה שלא נזרים בטהרה. אבל אותם בגדי פרושים שסתם נזרים לאכול חולין בטהרה, כלפי אלה שיותר מקפידים מהם, אז הבגדים שלהם נחשבים טמאים. בגדי פרושים הם מדרס לאוכלי תרומה. אלה שנשמרים להישאר טהורים כדי שיוכלו לאכול תרומה, הם הרבה יותר נזרים לטהרתם. אז לכן, מבחינתם, אלה הפרושים שנשמרים רק לאכול חולין בטהרה, אז על מה הם שומרים את עצמם? לא להתאמה בתומה שמתאמה חולין? בסדר, מה כבר מתאמה חולין? רק ראשון ושני, רק ראשון לתומה מתאמה חולין. שני לתומה לא מתאמה חולין, אז הם לא נזרים כל כך הרבה. לכן, כלפי אלה שאוכלים תרומה, השמירה שלהם לא נחשבת שמירה בכלל. והבגדים של אלה שאוכלים חולין רק על טהרת הקודש, שנקראים פרושים, נחשבים מדרס אב התומה כלפי אלה שאוכלים גם תרומה על טהרת הקודש. בגדי אוכלי תרומה, שנזרים על עצמם להישאר טהורים כדי שיוכלו לאכול תרומה, הם מדרס לאלה בדרגה יותר גבוהה מהם לקודש, אלה ששומרים על עצמם בטהרה לאכול קודשים. אז מה רואים מכאן? שבגד שמיועד שיכולים גם לשבת עליו ולכן הוא יכול להתאמת תומת מדרס, או שאפשר גם לשכב עליו ולכן הוא מתאמת תומת מדרס, אז כלפי אלה שנזרים בקודשים, אז הבגדים של אלה שנזרים רק מתרומה נחשבים טמאים אצלהם. אז אם כן, רואים שכלפי קודשים שמירה ברמה של זהירות כדי לאכול תרומה לא נחשבת שמירה. אומרת הגמרא, אמר רב, אמר ראיה בכלל, מדרסות כאמרת, אתה משווה תומת מדרס, כאן לגבי המקרים שעכשיו הזכרנו, של אלה שהם עמי הארץ, הבגדים שלהם נחשבים מדרס כלפי פרושים וכולי, אתה משווה מדרס, שאני מדרסות, שמה תשב עליהן אשתו נידה. המקרים האלה של מדרס, אנחנו יותר חוששים בהם. למה? כי זה מאוד מצוי שאישה תהיה בתומת נידה. ואז ייתכן שהיא תישב על אותם בגדים, אז אנחנו יותר חוששים שבאמת הייתה פה תומת מדרס. אבל בפיירי, שהתומה שלהם היא לא כל כך מצויה, לא אמרינן, אנחנו לא חוששים לומר שפירות שהשגיחו עליהם שלא יתמאו בשביל תרומה, הם יחשבו כאילו הם טמאים כלפי קודש, זה לא, לא מצוי שם תומה. אומרת הגמרא, ורבי יצחק, שהוא בעצם מקשה את הקושייה על דברי רב נחמן, כי הוא סובר שכן משווים בין תומת מדרס לבין שאר הפירות, הוא חולק, והוא בפירי נמי אמר, גם בפירות הוא אומר את אותה הלכה, ששמירה כלפי תרומה נחשבת כאילו לא שמרו בכלל כלפי קודשים. אומרת הגמרא, מטיב רבי ירמיה מדיפתי, יש לו קושייה, ומי אמרינן בפירי, וכי בפירות של תרומה, אנחנו אומרים על זה שהם חשובים טמאים לגבי קודש, וכי פירות של תרומה נחשבים כלפי קודשים כאילו הם טמאים לגמרי, זה לא מועיל השמירה ששומרים עליהם כלפי תרומה, יש לי קושייה. ואתנן, הוא מביא כאן משנה, ותחילה זה מובא ברשי. דיבור המתחיל עם אמר. ביהודה נאמנים עמי הארץ על טהרת יין לנסחים. ביהודה, זה היה חלק מארץ ישראל, היו סומכים על עמי הארץ, על טהרת יין לנסחים, אם אמרו טהורים הן. מביאים יין לבית המקדש, והם אומרים, אנחנו יכולים להגיד לכם בוודאות ששמרנו על היין הזה שישאר בטהרה, סומכים עליהם, למרות שבדרך כלל הם עצמם לא נאמנים על טומאה וטהרה, כי הם לא נזרים בזה, הם לא משגיחים על זה, הרי זה השם שלהם עמי הארץ, על זה שהם לא משגיחים בטומאה וטהרה, אבל כלפי יין לנסחים על המזבח, סומכים עליהם שהם שמרו בטהרה. עכשיו, למה באמת סומכים עליהם אם הם לא שומרים טומאה וטהרה? זה היה שיקול דעת דק מאוד של חכמי ישראל. והמנוהו רבנן, חכמים סמכו עליהם לגבי טומאה וטהרה בנסחים על יין של קודשים, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ובונה במה לעצמו בשביל לשים על זה נסחים. ושורף פרה אדומה לעצמו בשביל לתאר את עצמו. יכולים להגיד, שמעו, אם אתם חברים לא סומכים עלינו לגבי טומאה וטהרה, אנחנו נעשה לעצמנו במה, נעשה לעצמנו פרה אדומה, אנחנו נתאר את עצמנו לבד, נביא נסחים לבד, לא נבוא לבית המקדש. אז חכמים הבינו שבשביל המקרה הזה צריכים לתקן תקנה שסומכים עליהם לגבי נסחים. זה היה אז, הם הבינו באותו זמן שלא יצא מזה שום תקלה, כמובן שזה דבר מאוד מודק של שיקול דעת. אבל מה שבסופו של דבר אנחנו יודעים שלגבי נסחים, כל יין שמביא עם הארץ מיהודה, סומכים עליו ומנסחים את זה על גבי המזבח, כאילו זה טהור. עכשיו, על התרומה, אבל על התרומה אין נאמנים, לא סומכים עליהם לגבי תרומה. אבל מה? אלא בשעת הגיטות והבדים, בשעה שסוחטים את הענבים, בבית הבד, בגת, שזה מקום ששם סוחטים את הענבים, זמן מסוים שאז כן היו סומכים עליהם גם על כלפי תרומה, מיום מפרישים תרומה מתוך היין שלהם, ונותנים את זה לכהנים, כהנים הם מקבלים מהם, אבל רק באותה עונה. זו הייתה תקנה מיוחדת בשביל אותו זמן, כדי שיוכלו באמת לתת תרומה ויקבלו את זה מהם. חכמים תקנו שלא נותנים על אותו תרומה חזקה של תרומה, אלא שיהיה על זה חזקה של טהרה, מותר לכהנים לקחת ולשתות מהתרומה הזאת. אבל זה רק בזמן של הגיטות והבדים, באותו זמן שאז מכינים את היין, ומטבע הדברים אז מפרישים את התרומות והמעשרות. אבל בזמן שעברו הגיטות והבדים, והביאו לו לכהן חבית של יין דתרומה, הרי זה לא יקבל ממנו. ברגע שכהן דופקים אצלו בבית יום אחד, פותח את הדלת, עומד שם איזשהו עם הארץ עם היין שלו, רוצה להביא לו את זה בתור תרומה, אז תודה רבה, ישר כוח, אבל אסור לכהן ללכת ולשתות מהיין הזה. למה? מכיוון שייתכן שזה יין תמה, וזה חיוב מיטה בידי שמיים, זה לא משחק, לא יכול לשתות מהיין הזה. אם האדם שותה מיין שהוא תרומה של תמאה, תרומת תמאה, זה מאוד מאוד חמור. ואם אמר לו, עם הארץ, מספר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, שתדע, שבתוך היין הזה, הפרשתי לתוך חבית זה רביעית לנסחים. נאמן על כולם, ומקבלה כהן ושותה. אם הוא אומר, לתוך החבית הזאת הפרשתי ואמרתי שמתוך זה אני הולך להוציא נסחים בשביל להביא לבית המקדש, היה אפשר בזמן בית המקדש לקחת בקבוק יין ולהקדיש אותו בתור נסחים, סתם יין לבד. אדם הלך לבית המקדש, הביא את זה לכהן שם, אומר, אני רוצה להביא את זה מתנה לבית המקדש. ואז הם מנסחים את זה על גבי המזבח. אם הפרשתי בתוך היין הזה של התרומה, חלק מזה בשביל להביא אחר כך יין לנסחים, אז הוא כבר נאמן על כל החבית של התרומה שהיא טהורה. ומקבלה כהן ושותה. ועל זה הולך ההמשך כאן. אם אמר, הפרשתי לתוך הרביעית קודש, בתוך כל החבית הזאת של התרומה, נאמן על כל החבית, ואפשר שהכהן אפילו ישתה מהתרומה. ולא כמתמל לי תרומה לקודש, אני לא מבין. אם השמירה על תרומה היא פחות בטהרה מאשר השמירה על קודש, ואנחנו לגבי קודש מתייחסים לשמירה על תרומה כאילו לא שמרו בכלל, אז מבחינתנו התרומה כלפי קודש נחשבת טמאה לגמרי. אז איך היא לא מטמאה את הקודש של הנסחים? סימן שזה לא נכון שלגבי פירות אנחנו גם אומרים ששמירה על תרומה נחשבת כאילו לא שמרו כלפי קודש. אמר לי, רגע, לפני כן, אז משלים את המילים. והיא אמרת, תארתה של תרומה, תומה היא אצל הקודש, תתמת תרומה לקודש, שהתרומה תתמת הקודש. אז הוא תראה, אמר לי, תומה וחיבורין כאמרת, תומה בחיבורין שני, דמיגודם, מהמן הקודש, ממנה מהתרומה. מה אתה משווה פה? כשיש במקום אחד, בחבית אחת, מחובר גם תרומה וגם קודש, זה ודאי שמתוך שהוא נאמן על הרביעית של היין של הנסחים, הוא כבר נאמן על כל החבית של התרומה, ואת כל זה אפשר לשתות. אבל במקרה אחר, שמאדם שמע רק תרומה בנפרד, והתרומה הזאת נגעה בקודש, זה יתמת הקודש, למרות ששמרו על התרומה, כי שמירה לתרומה נחשב שלא שמרו בכלל כלפי קודש, וזה מתמת הקודש. שואלת הגמרא שאלה נוספת, מטיב רב הונא בר נתן, מה, רק קודש מקודש עושה רביעי, עושה רביעי בקודש? הרי זה למדנו בעמוד הקודם, ששלישי לתומה, בשביל לתמי קודש, דווקא עם מה שבתומת שלישי לתומה זה קודשים ממש, אבל אם מה שנטמע בדרגת שלישי לתומה זה חולין על טהרת הקודש, זה לא מטמא אחר כך לעשות רביעי. אז הגמרא מביאה על זה ברייטה, שלכאורה שם נראה, שלא, רק קודש מקודש מטמא ועושה רביעי. מטיב רב הונא בר נתן, השני שבחולין, חולין, שנייה דרגת שני לתומה, הוא גם מטמא, משקין חולין, כי הרי משקים שנוגעים בשני לתומה, חכמים גזרו שהוא נהיה ראשון לתומה. המשקה נהיה ראשון לתומה, אז הוא מטמא משקין של חולין. ופוסל אוכלי תרומה. וברגע שהוא נוגע בתרומה, זה שהוא שני לתומה, הוא פוסל שלישי לתומה. הוא פוסל את התרומה, שהתרומה תהיה שלישי לתומה. שני, כשהוא מטמא תרומה, הוא הופך את התרומה להיות שלישי. אבל התרומה לא יכולה, שהיא שלישית התרומה, לא מטמאה אחרים שוב. כי המקסימום תרומה שיכולה להגיע לתרומה זה עד שלישי, לא, פחות, לא רביעי והלאה. אבל אם השני לתרומה בא ונגע בקודש, אז, והשלישי שבחולין, עכשיו אם זה שלישי שבחולין, זה מטמא משקה קודש, משקה של קודש, זה ממש מטמא אותו, הוא פוסל אוכלי קודש, הוא פוסל מאכלים של קודש. אם החולין הזה הוא שלישי לתומעה, אם הוא ייגע במשקה של קודש, הוא ממש מטמא אותו, שהמשקה הזה אחרי זה יכול גם לטמא אחרים. אבל אם הוא נוגע באוכל של קודש, הוא רק פוסל אותו, שהקודש עצמו יש לו דין של תומעה שאסור לאכול אותו, אבל הקודש הזה לא יטמא אחרים עכשיו. ומה מטמא את הקודש? לא קודש מקודש הוא השלישי לתומעה כאן, אלא מדובר פה בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ובכל זאת אתה רואה שזה הופך קודש אחר להיות רביעי, ופוסל קודשים, שלישי לתומעה, ולמה הוא שלישי לתומעה? מה הוא בעצמו? הוא חולין שנעשו על טהרת הקודש, ובכל זאת הוא נחשב מטמא קודשים, למרות שהשלישי הזה הוא לא קודש מקודש, הוא חולין שנעשו על טהרת הקודש. אם כן רואים מכאן שזה כן יכול לעשות רביעי גם דבר שהוא לא על קודש גמור. אומרת הגמרא, אתה צודק באמת, מכאן יש ראיה כזאת, אבל יש בזה מחלוקת תנאים. תנאי היא, ויש תנא שחולק, וזה התנא של הברייתא הבא. דתניא, חולין שנעשו על טהרת קודש, הרי הן כחולין, והם יכולים מקסימום להיות שני לתומה, הם לא יכולים להיות שלישי לתומה. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, הרי הם כתרומה לתמי שניים, שהם הופכים להיות, הם יכולים לעשות ראשון ושני לתומה, ולפסול אחד, הם יכולים גם לעשות שלישי לתומה. אבל מה רואים מכאן? ששלישי בתומה, בגלל בכזה דבר שהוא חולין שנעשה על טהרת הקודש, לא הופך אחר כך בקודש לעשות רביעי. אז זה הדעה של הברייתא שסוברת, כמו שאמרנו קודם, שבשביל ששלישי לתומעה יעשה קודש רביעי לתומעה, השלישי לתומעה צריך להיות קודש גמור, והוא לא יכול להיות חולין שנעשו על טהרת הקודש. וזה בעצם הברייתא הזאת. למדנו במשנה, רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. דובר שם על בהמה שנשחטה ולא יצא ממנה דם, לא יצא דם, אז מה יכשיר אותה לקבל טומאה? אז רבי שמעון סובר שעצם זה שהבשר הזה הוכשר שמותר עכשיו לאכול אותו כי הוא נשחט שחיטה כדין, אז זה כבר מכשיר אותו גם לקבל תורת אוכל, שהוא גם יתאמה כמו שאוכל נטמא בדרך כלל, למרות שלא נשפח עליו אחד מהשיבת משקים, להכשיר אותו לקבל טומאה. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אומר היה רבי שמעון, שחיטתו מכשרתו. והשחיטה הופכת אותו להיות אוכל, ולכן הוא עכשיו מוכשר לקבל טומאה. ולא דם, כי הדם שיוצא בשעת שחיטה, גם אם יצא הדם, זה לא נחשב משקה. דם שחיטה לא נחשב משקה. איזה דם נחשב משקה? דם של בהמה שנהרגה בצורה אחרת. דם חללים. אבל לא דם של בהמה שנשחיטה שחיטה כשרה. זה לא נקרא משקה. תכף נראה בהמשך את המקורות לכל זה. אומרת הגמרא, לימה מסייע לי. רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. אותם בהמות, ולא בדם שלהם לכאורה. מה אליו בשחיטה ולא בדם? אז תוראים פה שדם שיוצא בשעת שחיטה, זה לא נחשב אחד משבעת משקים להכשיר אוכל לקבל טומאה. אומרת הגמרא, לא, ייתכן, אף בשחיטה, במקרה שלא יצא דם, אז השחיטה הזאת שהכשירה אותו לקבל טומאה. אבל יכול להיות שהדם של השחיטה כן מכשיר לקבל טומאה, אז אין מכאן ראיה. תשמע ראיה אחרת, אמר להן רבי שמעון, לחכמים, וכי הדם מכשיר לקבל טומאה, והלא שחיטה מכשרת, משמע שרק השחיטה מכשרת ולא הדם, אז רואים מכאן ראיה שדם שחיטה לא מכשיר לקבל טומאה. דוחה הגמרא גם את זה, אחיקה אמר להן, וכי דם בלבד מכשיר, אף שחיטה נמי מכשרת, אבל דם גם מכשיר, רק לא הוא לבד, גם שחיטה. אז אין מכאן ראיה שדם שחיטה לא נחשב משקה להכשיר לקבל טומאה. ראיה נוספת, תשמע, רבי שמעון אומר, דם המת, בהמה שמתה מעצמה, אינו מכשיר לקבל טומאה. מה אליו? הדם שחיטה מכשיר. אז לכאורה יש ראיה שדם שחיטה כן מכשיר לקבל טומאה. אומרת הגמרא, לא, הדם חללים שנהרגה בהמה, הדם שיצא מבהמה שנהרגה, הוא מכשיר לקבל טומאה. כי כתוב, ודם חללים משתה, אז רואים שזה נחשב משקה, הדם של בהמה שנהרגה. אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר, לשמיעינן דם שחיטה. אף על פי שדם שחיטה, כתוב על הארץ תשפכנו כמים, הוא מוקש למים, דם של אוף או של חיה שנשחטה. אז אם כן אולי נאמר שזה נחשב משקה, ובכל זאת אתה אומר שזה לא נחשב משקה, אז תחדש את החידוש הזה, וכל שכן דם המת, אני אבין לבד שהוא לא מכשיר לקבל טומאה. אומרת הגמרא, יש חידוש מיוחד בדם המת, הצטריך עלי. למה? סלקלת החמינה, שהרי זה נחשב אולי דם של בהמה שמתה, כמו דם של חללים שנהרגה. למה? מה ההבדל אם היא מתה לבד, או שמישהו הרג אותה? שרק כשמישהו הרג את הבהמה, אתה אומר שהדם שלה מכשיר לקבל טומאה. למה? מה לקטלי איהו? מה זה משנה אם בן אדם הרג את הבהמה, את הבהמה או את העוף? מה לקטלי מלאך המוות כשהיא מתה לבד? למה אז אתה אומר שהמשקה לא מכשיר לקבל טומאה, הדם הזה? ככה הייתי חושב, כמה שמלן, שדם מתה לא מכשיר, רק דם של שנהרגה. מתה לבד לא מכשיר. תשמע, רבי שמעון אומר, דם מגפתו, לשון לא תיגוף, לשון פן תיגוף באבן רגליך, דם של מכה, של בהמה, אינו מכשיר. כי כתוב, דם חללים ישתה. המשקה זה רק דם של בהמה שנהרגה. אני אומר, קבלה מכה, אז הדם שיצא לא מכשיר לקבל טומאה, הוא לא נחשב דם אחד משיבת משקים, כדי להכשיר אוכל לקבל טומאה. מה אליו? הדם שחיטה מכשיר, וכי אי אפשר לדייק מכאן שאם הבהמה נשחטה, הדם שיצא מנבשת שחיטה כן מכשיר לקבל טומאה? אומרת הגמרא, לא. הדם חללים מכשיר, ומה שנהרגה, הדם שלה מכשיר לקבל טומאה. אבל דם שחיטה מאי לא מכשיר, מהדם של בהמה שנשחטה לא מכשיר לקבל טומאה. אם כן, לשמיונן, דם שחיטה שלא מכשיר, וכל שכן דם הגפתו שוודאי לא מכשיר, כי זה סך הכל מכה. אומרת הגמרא, לא, דם הגפתו הצריכה לי, צריך חידוש מיוחד שדם שיצא ממכה לא מכשיר אוכל לקבל טומאה. למה? סלקלת החמינה, דווקא אולי לדעתנו לומר שזה כן מכשיר. למה? מה לקטלי כולי, שזה ודאי מכשיר לקבל טומאה כשהוא נהרג לגמרי, כי כתוב דם חללים משתה. מה לקטלי פלגה, כשמה זה משנה אם הוא נהרג קצת, דיינו שהוא קיבל מכה, למה הדם שיצא לא יכשיר לקבל טומאה? הייתי חושב שזה כן יכשיר לקבל טומאה, כמה שמלן שלו. שאלת הגמרא, מה ישנה דם חללים דמכשיר? מה שונה דם של בהמה שנהרגה, שזה נחשב משקה שמכשיר לקבל טומאה, דכתיב ודם חללים ישתה, דם שחיטה נמיק אקטיב על הארץ תשפכנו כמים. אז רואים שזה נחשב כמו מים, זה כמו משקה, אז זה כן אמור להכשיר לקבל טומאה. בתרצת הגמרא הוא, זה שכתוב כמים למשרי דמן דפסולי המקדשים בהנאה ודעתה. זה בא להתיר את הדם של פסולי המקדשים בהנאה. מסביר רשי, מדובר פה קורבן כזה, הקדישו אותו לומר לקורבן שלמים, ונהיה בו מום. אז הוא נהיה פסול המוקדשין, הוא לא יכול יותר להיות מוקדש בתור קורבן, אז פודים אותו, ובכסף קונים קורבן אחר. עכשיו, את אותו בהמה שפדו, יורד מן הרוב הקדושה שבה. אז הפסוק פה אומר, על הארץ תשפכנו כמים, זה בא לומר שפסולי המוקדשים, אחרי שנפדו, מותרים בהנאה. מה מים מותרים בהנאה? אף דם של פסולי המוקדשים, דם של פסולי המוקדשים, מותרים בהנאה. עכשיו, הפסוק הזה, על הארץ תשפכנו כמים, בפסולי המקדשים מוקימים את זה בספרי, אז אם כן, זה בא ללמד שהדם של, של בהמה של פסולי המקדשים מותר בענה. סברת קלת החמינה, אילולי שהתורה הייתה מרבה שאפשר ליהנות מהדם של פסולי המקדשים, היינו אומרים שאסור ליהנות מזה, למה? הועיל ואסירי בגיזה ועבודה. הרי אסור בהמה שפדו אותה כי הייתה פסולי המקדשים, אמנם יש לה דין של חולין באיזשהו מקום, אבל זה לא נהיה לגמרי חולין. זה אסור לגזוז את הצמר שלה, כי הפסוק אומר, תסבח ואכלת. אז אומרים, תסבח בשר ואכלת. תסבח, אתה יכול לשחוט אותו ולאכול את הבשר, אבל אתה לא יכול לגזוז ממנו את הצמר. וכתוב, בשר, לומדים מזה ולא חלב. אסור לחלוב את הבהמה של פסולי המוקדשים. נאמר, היה בהמה נקבה, שהייתה קורבן, ונהיה במום, ופדו אותה, אז למרות שרוב הקדושה ירדה ממנה, אבל אסור לשתות ממנה חלב. מהחלב שלה. וגם אסור לעבוד איתה, אסור לחרוש עם הבהמה הזאת. אז הייתי חושב שמכיוון שנשאר קצת קדושה בפסולי המוקדשים, אז דמן ליבאי קבורה, אז גם את הדם שלהם יצטרכו לקבור ויהיה אסור ליהנות מזה. משמלן, מזה שכתוב על הארץ שפכנו כמים, שזה מותר בענה כמו מים דם של, של פסולי המוקדשים. תנא דבי רבי ישמעאל, ודם חללים ישתה, זה בא למעט פרט לדם קילוח. כששוחטים בהמה, אז בהתחלה יוצאים טיפות כאלה, ואז יש קילוח של דם, ואז יוצא דם הנפש, אחרי שזה משחיר הדם. אז לפני שזה משחיר, הדם קילוח לא מכשיר זרעים לקבל טומאה. זאת אומרת, זה לא מכשיר אוכל לקבל טומאה, שאינו מכשיר את הזרעים. שלמעשה, רבי ישמעאל בא פה להוסיף עוד סוג של דם שלא מכשיר, שברגע ששוחטים בהמה, או אוף, או כל סוג בעל חיים, הדם של הקילוח, שהוא לפני דם הנפש, אין לו שם של משקה, והוא לא מכשיר לקבל טומאה. עד כאן השיעור על דף למד ה'.